שלום לכולם. הרוב הגדול של השיעורים שבהם עסקנו עד היום נגע בעיקר בהלכות שקשורות לפיקוח נפש, הלכות שקשורות לעולם של אורח חיים, שמירת שבת בצבא. אמנם הקדשנו גם שיעור אחד לענייני בישולי נוכרים, תחום יורה דעה, אבל כאמור רוב הגדול של השיעורים עסק בהלכות שבת ובעניינים שקשורים למצוות אורח חיים. אני רוצה להקדיש את השיעור היום, בעזרת השם גם את השיעור הבא, לנושא שונה לחלוטין. נעזוב את עולם פיקוח נפש, נעזוב את עולם שמירת השבת בצהל, ונעבור לתחום שונה לחלוטין ומעניין לא פחות, תחום מעולם של חושן משפט. ראשנו ורובנו בהכנות בעזרת השם לקראת פורים הממשמש שובה, אבל הרבנות הצבאית כבר חודשים ארוכים נערכת דווקא לקראת חג הפסח, כידוע מבצע לוגיסטי מאוד מאוד מסובך, להכשיר את כלל מטבחי צהל, ובמסגרת ההכשרה לפסח ישנו גם טקס מסורתי המתקיים בכל שנה, טקס מכירת החמץ של צהל. הטקס הזה מתבצע בנוכחות שר הביטחון, בנוכחות הרב הראשי לצהל. יש איזשהו נוכרי, גוי חביב, שכבר שנים רבות, עוד מימי הרב גורן, הוא זה שמוכרים לו את החמץ מדי שנה בשנה. כאמור, הטקס הזה מתקיים בחגיגיות רבה וברוב רושם מדי שנה לקראת חג הפסח. מוכרים את כל החמץ של צהל. מי מוסמך למכור? מי יכול למכור את כל החמץ של צהל? למי בכלל החמץ הזה שייך? הוא שייך לראש הממשלה? הוא שייך לשר הביטחון? אולי הוא שייך לרמטכ"ל? אולי כל חמץ בכל בסיס שייך למפקד הבסיס? אולי החמץ הזה בכלל שייך לכלל אזרחי מדינת ישראל? הרי החמץ הזה נקרא מכספי משלם המיסים. אולי החמץ בכלל שייך פרטנית לכל חייל? כל חייל שקיבל לחמנייה, שקיבל ארוחת בוקר, החמץ הזה שייך לו. מאוד מאוד קשה להגדיר בעולם הממוני מי הוא בדיוק הבעלים על ממון הצבא. אז הזכרתי את מכירת חמץ, משום שכפי שאמרתי, הראש שלנו כבר מיד אחרי פורים, בהכנות לפסח, אבל השאלה הזאת קיימת בתחומים רבים מאוד בצבא, שאלות ממוניות שונות. ניתן להביא לזה דוגמאות רבות, בהן אני רוצה לזאת השם שנתמקד בשיעור הבא. אני רוצה שהיום נדון קצת יותר במהות הסוגיה, בלב העניין, בידי מי בדיוק מצויה הבעלות על הממון של צהל. השאלה המרכזית בעצם בכל הנושא הזה, היא האם ניתן בכל הנוגע לצהל, למדינה, להגדיר בעלות במונח הלכתי קיים, כלומר להכיל כאן איזושהי קטגוריה הלכתית שמוכרת לנו כבר מעולם דיני הממונות, או שכל העניין הזה של ממון צהל זאת ישות עצמאית. זה איזשהו מושג בפני עצמו שאיננו דומה לשום דבר אחר שאותו אנחנו מכירים. שאלה דומה מאוד נשאלה כבר לפני שנים רבות לגבי ההמצאה המשפטית שכל כך רווחת בעולם המודרנית, החברות בעם, חברה בעירבון מוגבל. הפוסקים כבר עשרות שנים מתחבדים איך בדיוק להתייחס לנושא הזה של חברה בעירבון מוגבל. חברה בעירבון מוגבל זה בעצם חברה שלא כך ברור מי הבעלים. יש את הדירקטוריון של החברה, יש את בעלי המניות, ולא כל כך ברור מי כאן נושא באחריות, מי הוא הבעל הבית על החברה, האם חברה בעם יכולה ללוות בריבית, מה דין חברה בעם שמחזיקה נכסים שיש בהם חמץ, האם צריך מכירת חמץ, לא צריך מכירת חמץ, וכן הלאה שאלות רבות לגבי חברות בעם. למשל בשו"ת מנחת יצחק, בתשובה שנכתבה כבר בסוף שנות ה-50 של המאה הקודמת, חלק ג' סימן א', הרב וייס בעל המנחת יצחק מתחבט מאוד בעניין הזה, בתוך דבריו שם מציב את השאלה שהזכרתי עכשיו בצורה ברורה, וכך נכתב שם, האמת אגיד, כי זה כ-30-40 שנה אני נבוך בענייננו. ודעקה שטרם זכינו להגדרה ברורה של מהות הבעלות ברכושה של חברת מניות, אשר חוק המדינה העניק למעמד של אישיות משפטית נפרדת, שלרכושה אין שום שייכות ישירה לבעלי המניות. כלומר, לפי המדינה זאת אישיות משפטית נפרדת, ומילה על פי ההלכה צריך לדון האם זו קטגוריה חדשה, או שצריך להתאים את החברה בעם לאחת מן הקטגוריות שמוכרות לנו. כאמור, כך גם ביחס לצבא, לממון הצבא, האם הממון הזה מתאים לאיזושהי קטגוריה הלכתית קיימת, או שמה צריך לחשוב כאן על איזושהי קטגוריה חדשה. כמובן הנטייה הטבעית, הרצון הטבעי הוא באמת להתבסס על איזושהי קטגוריה הלכתית קיימת, ואת עיקר השיעור היום נקדיש בעזרת השם לנושא הזה, נבחן מושגים שונים מעולם חושן משפט, שאולי יכולים להתאים, אולי יכולים להיות רלוונטיים בשאלה הזאת של הגדרת הבעלות על הממון של הצבא. נפתח דווקא במקור לא כל כך שגרתי. המשנה בפרק השישי במסכת טהרות עוסקת בהלכה של ספק טומאה ברשות היחיד וברשות הרבים. חכמים קבעו, למדו מן המקראות, אולי הלכה למשה מסיני, אולי זה ממש דין תאורייתא, שספק טומאה ברשות היחיד טמא וברשות הרבים טהור. אם מתעוררה שאלה לגבי תאומה ברשות היחיד, אנחנו פוסקים לחומרה, אם מתעוררה שאלה ברשות הרבים, אנחנו פוסקים לכולה. בתוך כך נאמר שם במשנה, הפרק השישי בתהרות, בסילקי רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לתומעה. בסילקי, איזשהו מבנה, איזשהו בית, לעניין שבת הוא רשות היחיד, זה מבנה סגור, ארבעה קירות. אף על פי כן, לדיני תומעה ותהרה, הוא מוגדר כרשות הרבים. מהי בדיוק אותה בסילקי? מה זה המבנה הזה? בפירוש תפארת ישראל שם כתב, בסילקי הוא חדר גדול שמיוחד לאספת כל מנהיגי העיר והמדינה להתייעץ בעניין מה. בסילקי בלשוננו הייתי אומר, הכנסת, בעניין העירייה. זה הבסילקי, איזשהו חדר ציבורי שבו מתאספים לדיונים ציבוריים. אלא שלאור הפירוש הזה מתקשה בעל תפארת ישראל להבין את המשנה. רשות היחיד לשבת, מובן, ברור מה זה בית, מקום סגור, ארבעה קירות, ארבע מחיצות, ברור שהוא רשות היחיד. השאלה היא, מדוע תגדיר אותו רשות הרבים לתומעה? בגלל שמתקבצים בו אנשים, אבל לפעמים גם אצלי בסלון של הבית מתקבצים אנשים. אז מה זה אומר שהבית שלי הוא רשות הרבים? מה הופך את המקום הזה, מה הופך את אותו חדר ישיבות, להיות רשות הרבים ולא רשות היחיד? על כך עונה בעל תפארת ישראל, מה שאין כן בסילקי, שייך לכל בני המדינה, רק לצורך רבים להתאסף שם, לפקח לטובת המדינה, ומקרי כאילו אין לו בעלים מיוחדים. כלומר, טוען בעל תפארת ישראל, היות שמדובר על מקום ציבורי, היות שמדובר על מקום ששייך לכולם, ממילא הוא לא רשות היחיד רגילה. נכון, יש ארבעה קירות, נכון, זה מבנה, אבל היות שבאופיו הוא מבנה ציבורי, גם בהלכות טומאה וטהרה, אפילו בהלכות הללו, אני מגדיר אותו כרשות הרבים, אני מגדיר אותו כמקום שאין לו בעלים מיוחדים. אז כמו שאמרתי, דוגמה לא כל כך שגרתית, אבל בכל זאת דוגמה שמבטאת את העניין הזה, שכאשר מדובר על מקום של ישות ציבורית, כאשר מדובר על מקום כללי, הגדרת הבעלות עליו לא כל כך מבוררת. אז שוב, כמו שאמרתי, אומר פעם שלישית, זה מקור קצת לא שגרתי, נעבור למקורות הקלאסיים יותר שמדברים על הנושא הזה. דומני שהמקור הכי הכי מובהק, הכי מרכזי בסוגיה הזאת, הוא משנה במסכת נדרים בדף במזיין. המשנה מדברת על דין מודר הנאה. לאדם יש אפשרות להדיר הנאה את החבר שלו. לי יש נכסים, לי יש רכוש ששייך לי, ואני יכול להחליט, הסתכסכתי עם פלוני אלמוני, ואני מדיר אותו הנאה מנכסיי. אני נודר נדר ואומר, אסור לאותו אדם להנות מן הנכסים ששייכים לי. היות שאני הבעלים על הנכסים, הם שייכים לי, אני מוסמך להחליט שאותו אדם לא רשאי לגעת, לא רשאי להנות מהם וכן הלאה. ההקשר הזה אומרת המשנה שם בנדרים, דף ממזיין, הרי אני עליך ואת עליי, כן, יש כאן משהו הדדי, שני אנשים, כל אחד רצה להדיר הנאה על חברו, שניהם אסורים, ושניהם מותרים בדבר של עולי בבל, ואסורים בדבר של אותה העיר. כלומר, הרי אני עליך ואת עליי, שניהם אסורים. לי אסור ליהנות מהממון שלך, לך אסור ליהנות מהממון שלי. מצוין. מה קורה לגבי ממון ציבורי? אומרת הגמרא, אומרת המשנה, סליחה, מותרים בדבר של עולי בבל, ואסורים בדבר של אותה העיר. איזהו דבר של עולי בבל, כגון הר הבית והעזרות והבור שבאמצע הדרך? ואיזהו דבר של אותה העיר, כגון הרחבה והמרחץ ובית הכנסת והתיבה והספרים? המשנה מבחינה למעשה בין שני סוגים של ממון הציבור. ישנו ממון של בני העיר, כל מיני עזרים עירוניים, רחבה, מרחץ, בית כנסת, ולעומתו יש ממון של עולי בבל. ממון בני העיר עולה מן המשנה שהוא ממון השותפים. כלומר, לי יש חלק בממון העיר. בית הכנסת, בית המרחץ, שייך גם לי. ולכן, מכוח הבעלות שיש לי בממון העיר, אני רשאי להדיר הנאה, אני רשאי לאסור אדם להשתמש בממון הזה. לעומת זאת, ממון של עולי בבל, שזה הר הבית, העזרות, בורות המים שמיועדים לעולי הרגלים. כאן אני לא יכול לאסור על אדם להנות ולהשתמש בדבר הזה. למה? כנראה כי זה לא לגמרי שייך לי. ממון העיר שהוא ממון ציבורי מוגדר כאיזושהי שותפות אחת גדולה. ממון של עולי בבל, ממון ששייך לכל עם ישראל, זה כבר משהו אחר. זאת כבר קטגוריה אחרת, ובה אין אפשרות לקיים את הנדר הזה, אין אפשרות לאדם אחד לאסור הנאה על אדם אחר. בביאור המעמד הייחודי של הממון הזה, ממון של עולי בבל, מצאנו שני ניסוחים מרכזיים בראשונים שם בנדרים. המאירי כותב כך, ואף על פי שנבנו, כלומר אותם מבנים של עולי בבל, אף על פי שנבנו ונעשה ההוצאה מכלל ישראל, ולכל אחד מהם בהם חלק, אבל החלק הוא מעט מזהר, אין לחוש עליו. לעומת זו דבר של אותה העיר, מה השתתפו בה אנשי המדינה. כלומר, טוען המאירי, כמו שהסברנו מקודם, המון של בני העיר זו שותפות. שותפות רגילה, לכולם יש חלק. מדברי המאירי משתמע שגם המון של עולי בבל הוא בעצם שותפות. אלא מה? אישיות שכאן מדובר על שותפות ענקית, שותפות של המון המון אנשים, החלק שיש לכל אחד הוא מעט מזהר. אם אני אגייס מושג הלכתי אחר, זה חלק של פחות משווה פרוטה. בממון של בני העיר, בית הכנסת, בית המרחץ, שייך פה ל-100, 200, 300 משפחות, לכל אחד יש חלק קטן, לכל אחד יש שווה פרוטה בבית כנסת. הר הבית, ששייך לכל עם ישראל, בכל העולם, כאן אם נבוא לחמת, אם נבוא לשאול כמה יש לכל אחד, הרי שזה חלק קטן מאוד, מעט מזהר, וממילא אין לו שיעור שווה פרוטה בממון הזה, ולכן אין לו שום בעלות. אז זו אם כן דעת המאירי, שממון של עולי בבל זו לא קטגוריה הלכתית נפרדת, אלא פשוט שותפות כל כך כל כך גדולה, שלאף אחד אין חלק ממוני מוגדר בשותפות הזאת. הרן, בפירוש של הנדרים, מציע דרך אחרת מזו של המאירי, הרן כותב בדבר של עולי בבל, שיפקירום עולי בבל לכל ישראל. יפקירום. אחרונים מאירים, שאולי לא מדובר כאן על הגדר הרגיל של הפקר, אבל בעצם מה שטוען הרן, זה אין בעלים. המאירי טען יש המון בעלים, יש יותר מדי בעלים, ואז החלק של כל אחד הוא מעט מזהר, הוא חלק קטן. אומר הרן, לא, זה לא שיש המון בעלים, אלא אין אף בעלים, אף אחד הוא לא בעלים על ממון של עולי בבל. דבר ששייך לכלל ישראל, הוא בעצם שייך לאותה ישות מופשטת, ואין עליו שום בעלים. זה הפקר. כל מי שלוקח קצת מים, כל מי שעולה להר הבית, עולה לעזרה, בעצם רוכש לעצמו איזשהו חלק קטן בממון הזה. בישות שבט הלוי, הרב אוזנר מגדיר יותר את הסברה הזאת של הרן, או את נקודת המחלוקת בינו לבין המאירי, הוא מסביר שממון של עולי בבל אינם רכוש פרטי שיהיה איזו שותפות של אנשים רבים, אלא הם הפקר ממש לכולם, ולכל אחד זכות לקחת מהם, ומכל מקום אין להם בעלים מיוחדים. ואין זה כלל כאשר הבין מישהו שהרב אוזנר שם מתדיין איתו, בפיל שיש לכל אחד ואחד פחות משווה פרוטה. אלא משום שאין לכל אחד בעלות של כלום, ואין לו רק זכות לקחת מהם. כך טוען הרב אוזנר. כן, זה בדיוק ההבדל בין המאירי, שאמר, זה שייך לכולם, שלכל אחד יש חלק קטן פחות משווה פרוטה, לבין הרן שאומר שזה לא שייך לאף אחד. זה ממון מופקר, ממון שלא שייך לאף אחד אחר. כן, זו לפנינו, אם כן, דוגמה מובהקת לשאלה כיצד אנחנו דנים, כיצד אנחנו מתמודדים עם ממון ששייך לציבור, האם אנחנו אומרים הוא שייך לכולם, לכל אחד קצת, או שהוא בעצם לא שייך לאף אחד, זה ממון ציבורי, ובהגדרה אין עליו בעלים, בהגדרה מדובר על ממון מופקר. שאלה מאוד מאוד קרובה, אנחנו מוצאים בסוגיה אחרת, בגמרא, בסוגיה במסכת מגילה, בדף כ"ה עמוד ב'. המשנה שם, הפרק הרביעי במסכת מגילה, דנה באפשרות למכור בית כנסת. בני העיר יש להם בית כנסת לא בשימוש, רוצים למכור את בית הכנסת ולהשתמש בכסף לצורכי ציבור אחרים. האם אפשר למכור בית כנסת? כדי לעשות דבר כזה צריך הסכמה של שבעה טובי העיר, צריך הסכמה של הישות הציבורית, הישות העירונית הממונה, שהיא יכולה להחליט על מחירה של בית כנסת. הגמרא שם מעלה הבחנה קרובה מאוד לזו שבמשנה במסכת נדרים. כך נאמר שם בגמרא במגילה, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, לא שנו, כלומר שאפשר למכור בית כנסת, אלא בית הכנסת של כפרים. אבל בית הכנסת של כרכים, כיוון דמעלמא אטולי, לא מצו מזבנלי, דהבלי דרבים. כלומר, טוען רבי שמואל בר נחמני, שיש בית כנסת שאי אפשר למכור אותו, בית כנסת של כרכים, בית כנסת עירוני. זה בית כנסת שבאים אליו מכל העולם, באים אליו מכל מקום, זה לא בית כנסת נקודתי ששייך לאיזושהי קהילה, ובית כנסת כזה אי אפשר למכור. הרמב"ן בחידושיו שם למגילה באמת טוען שההבחנה בין בית כנסת של כרכים לבית כנסת של כפרים זו בדיוק אותה הבחנה במשנה בנדרים בין ממון של בני העיר לבין ממון של עולי בבל. בין ממון שהוא שותפות גדולה של כמה אנשים כמו בכפר לבין ממון ששייך לכל העולם או לכל עם ישראל כמו בית כנסת של כרכים או כמו ממון של עולי בבל. בראשונים שם במגילה מצינו באמת שתי גישות מקבילות לדברי הרן והמאירי שראינו מקודם. יש מן הראשונים שפרשו שבית כנסת של רבים אינו ניתן למחירה משום שלרבים יש חלק מוגדר בבית הכנסת. כידוע אין בית כנסת שבמרכזו לא עומדת קופת צדקה. קופת צדקה לבדק בית הכנסת, לקרן בית הכנסת. טוב, אם מדובר על בית כנסת של כפר, מי מן הסתם שלשל כסף לקופה הזאת? אנשי הכפר. לא היה מישהו אחר שתרם לבית הכנסת. ולכן בית הכנסת הוא בעצם שייך בשותפות לכולם. הם אלה ששילמו ובנו אותו, והם אלה שגם מוסמכים למכור אותו. לעומת זאת, בית כנסת של כרכים, בית כנסת עירוני, לך תדע מי יתפלל שם. לך תדע מי פעם נכנס בין מינכן למיירב, שם כמה שקלים בקרן בית הכנסת, שם כמה שקלים בקופה, ונסע לדרכו למדינת הים. לך תדע איפה הוא ואיפה נמצא אותו. זה אם כן, על פי גישה אחת בראשונים, הריטווה שמביא את שתי הגישות, זאת על פי הגישה הראשונה בריטווה, זה הפירוש בסוגיה. בית כנסת של כרכים אי אפשר למכור, בגלל שיש לכל אחד ואחד חלק בו, והיות שאי אפשר להיוועץ בכל מחזיקי המניות, אי אפשר להיוועץ בכל מי שיש לו חלק בבית הכנסת, ממילא אי אפשר למכור אותו, קרוב מאוד לדברי המאירי, שדיבר על איזושהי שותפות מאוד מאוד גדולה, שקשה לשים את האצבע על כל אחד ואחד מן הבעלים. מאידך היו מן הראשונים שפרשו שבית כנסת של כרכים אי אפשר למכור אותו בגלל שמדובר על שטיבל מרכזי, בגלל שמדובר על מקום ששייך לכולם. בית כנסת של כפרים יש עליו בעלות, הוא שייך לאנשי הכפר. בית כנסת של כרכים אין עליו בעלות. אף אחד לא הבעלים ולכן אף אחד לא יכול למכור. כי הוא שייך לכולם. כל דכפין ייתה ויכול, כל מי שרוצה לתפוס מנחה או מיירב יכול להיכנס לבית הכנסת הזה, וממילא הבית כנסת הזה מופקר לכל. אין עליו בעלות, הוא שייך לכולם. ולכן בית כנסת כזה אי אפשר למכור אותו. אז אני עוד פעם חוזר, לפנינו שתי סוגיות מאוד קרובות. הסוגיה בנדרים לגבי ממון בני העיר לעומת ממון עולי בבל. הסוגיה במגילה לגבי בית כנסת של כפרים, בית כנסת של כרכים. ושתי הסוגיות הללו בעצם מלמדות אותנו שיש רמות שונות בממון הציבור. יש ממון הציבור שהוא באמת שותפות אחת גדולה לכולם, ויש ממון הציבור שהוא משהו הרבה יותר רחב, הוא בעצם ממון שלאף אחד אין עליו בעלות מוגדרת. נעבור לתחום אחר. הגמרא במסכת בבא קמא בדף צדיק ג' דנה במעמד הממוני של ארנק של צדקה. לא מדובר שם בסוגיה שהיה ארנק של צדקה, הופקד אצל איזשהו אדם, הארנק הלך לאיבוד, והשאלה אם יש דיני שומרים, אין דיני שומרים. שוב, ארנק של צדקה לא שייך באופן ספציפי למישהו, לא שייך באופן ספציפי לאיזשהו עני, אלא מדובר על קרן ציבורית שמחלקת ממון לעניים. לאור אותה סוגיה בבבא קמא באמת התפתח דיון נרחב בראשונים, למשל המורדכי דווקא מסכת בבא מציע, לא בבבא קמא, ויהיה בדבר הזה מחלוקת גדולה בין הראשונים. השאלה שהטרידה את המורדכי והטרידה מאוד את ראשוני אשכנז, זה האם מותר לסחור, או ליתר דיוק להלוות בריבית, ממון של צדקה. אם נאמר שעל הממון הזה יש בעלים, שהממון הזה שייך לכל העניים, לא יעלה לדעת, חס ושלום, בגלל שאדם עני הוא צריך לעבור איסורי דאורייתא, של הלוואה בריבית. אבל אם נבין שבעצם היות שמדובר על משהו ציבורי, אין עליו בעלות, הממון הזה לא שייך מהותית לאף אחד, מה הבעיה לסחור בו? מותר לסחור בו, מותר אפילו להלוות בריבית. כל האיסור של הלוואה בריבית מוטל על אדם פרטי, כאשר כאן אין בעלים על הממון, אין את מי להאשים. כמו שהזכרתי מקודם, מה שמאוד הטריד את הפוסקים בדור שלנו לגבי חברה בעם, נוגע בדיוק לדבר הזה. האם חברה בעם מותר לה להלוות את המניות שלה בריבית, גם בלי יותר עסקה, בגלל שבעצם הכסף לא שייך לאף אחד. אז הנה כאן עוד פעם דוגמה נוספת, ארנק של צדקה, שמאוד מאוד שייך להתלבט, האם יש כאן בעלות מוגדרת לכל יחיד ויחיד, או שמדובר על משהו כללי יותר, כאשר אין כאן בכלל בעלות מוגדרת. דוגמה אחרונה בהקשר הזה, הסוגיה במסכת ברבטה, בדפים צדיתת וקוף, הגמרא שם מדברת על מיצר שהחזיקו בו רבים, איזושהי דרך שהיא דרך ציבורית, דרך עירונית, ושוב השאלה אם מותר להפקיע אותה, אם מותר למכור אותה, אם מותר לעשות חילופי דרכים, כן יש לאדם איזשהו כביש פרטי, ואני אומר אני אאפשר לציבור לעבור מהכביש הפרטי שלי, תנו לי אתם את הדרך, את המיצר שהחזיקו בו רבים, ושוב גם שם השאלה היא, מי בדיוק הבעלים על מיצר שהחזיקו בו רבים, ומי מוסמך לעשות כל מיני שינויים, או כל מיני העברות של בעלות, בכל מה שקשור למיצר שהחזיקו בו רבים. עד עכשיו דיברנו על סוגיות שונות שעוסקות בממון ציבורי. ממון ציבורי של כל עם ישראל, ממון ציבורי של קבוצות קטנות יותר. יכול להיות שכאשר אנחנו דנים בצהל, כאשר אנחנו דנים במי בדיוק הבעלים על ממון המדינה, צריך להוסיף גם משתנה נוסף. המשתנה הזה מצאנו אותו בדברי הר"ן במסכת נדרים, לגבי הסוגיה המפורסמת של דינה דמלכות הדינה. כידוע, חז"ל בכמה סוגיות קבעו את היסוד הזה, שלמלכות יש סמכות. המלך יכול לגזור גזרות, לתקן תקנות, להטיל מיסים, ודינה דמלכות הדינה. ההלכה מכירה בסמכותו ובכוחו של המלך, בכוחו ובסמכותו של השלטון, לחוקק חוקים בכל מה שקשור לדיני ממונות. למה דינה דמלכות הדינה? מי שמחה? מי קבע שהמלכות יכולה לתקן תקנות ולהוציא ממון מאדם אחד לאדם אחר? הר"ן במסכת נדרים בדף כ"ח מסביר מפני דינא דמלכות הדינא, מפני שהארץ שלו, ויכול לומר להם, אם לא תעשו מצוותי, אגרש אתכם מן הארץ. דינא דמלכות הדינא, אומר הר"ן, זה בעצם יישום, זה בעצם נפקמינה לעניין פשוט, וזה שהארץ שייכת למלך. הארץ שייכת לשלטון. אם הארץ שייכת לו, הוא רשאי לעשות בארץ מה שהוא רוצה. כולל גם לגרש את האנשים מן הארץ, כולל גם להטיל עליהם, מיסים ולתקן כל מיני תקנות. כך בעצם טוען הר"ן, וזה באמת חידוש מעניין. לענייננו, מה שעולה מדברי הר"ן, זה שבעצם יש כאן ביטוי חדש, ביטוי אחר להגדרה של ממון ציבורי, הביטוי של בעלות של שלטון. בעלות של שלטון. וזה כנראה מדעת הר"ן באמת מושג אחר לגמרי של בעלות, כאשר הנכסים של המדינה שייכים לשלטון המרכזי, ממילא יש סמכות בידי השלטון המרכזי לעשות בהם מה שהוא רוצה. הדעת נותנת שאין כוונת הר"ן לומר שהארץ באמת שייכת למלך. המלך כל דבר ודבר רשום על שמו בטאבו. לא, זה ממון מדיני. כלומר הוא שייך לכלל המדינה, הוא שייך למלך כשלטון המרכזי, אבל שוב לא בבעלות ממונית רגילה, אלא באיזושהי בעלות ציבורית שמתרכזת ומתנקזת אצל אדם אחד. מעניין להעיר שהר"ן בהמשך דבריו, וזו המחלוקת גדולה בין הראשונים, הר"ן טוען כל ההלכה הזאת של דינא דמלכותא דינא רלוונטית רק בחוץ לארץ. כותב הר"ן, אבל במלכי ישראל לא, כלומר לא אומרים דינא דמלכותא דינא, לפי שארץ ישראל, כל ישראל שותפים בה. הארץ שייכת לכל ישראל, הוא בעצם מדובר על איזושהי שותפות אחת גדולה של כלל ישראל. האפשרות לדבר על בעלות אישית של המלך על כל הארץ, קיימת לדעת הר"ן רק בחוץ לארץ, אבל לא בארץ ישראל. הדברים הללו של הר"ן, רבים עמדו על זה, מאוד מאוד רלוונטיים לשאלה של מדינה דמוקרטית. מדינה שאין בה איזשהו מלך עריץ שכל כל נכסי המדינה שייכים לו, אלא הנכסים שייכים בשותפות לכלל אזרחי המדינה. כאן כמובן אנחנו חוזרים אל ההגדרות מקודם, האם מדובר על שותפות רגילה, על ממון בני העיר, על בית כנסת של כפרים, שזה פשוט איזושהי שותפות של כולם, או שהר"ן משתמש כאן בביטוי כל ישראל שותפים בה, אבל לא מדובר על שותפות במובן הקלאסי שלה, לא מדובר על שותפות במובן הרגיל, אלא על איזושהי שייכות כללית יותר, ארטילאית יותר, של מבחינה לאומית כל הנכסים שייכים בכלל ישראל. המושג ההלכתי האחרון שנזכיר בהקשר הזה, מעביר אותנו לעולם קצת אחר, לעולם של קודשים, עולם הקורבנות. כידוע, כל אדם מישראל, וזה קצת ענייני דיומה, חייב לתת מחצית השקל פעם בשנה, בחודש אדר, כדי לזכות בחלק בקורבנות הציבור. במשנה במסכת שקלים, בתחילת מסכת שקלים, מצאנו מחלוקת תנאים מאוד מאוד עקרונית בהבנה של מה בעצם התהליך שמתחולל בנתינה הזאת של מחצית השקל. אמר רבי יהודה, העיד בן בוכרי ביבנה, כל כהן ששוקל אינו חוטא. כלומר, לדעת בן בוכרי, כהנים לא חייבים לתת מחצית השקל. אם כהן רוצה, הוא יכול, הוא לא חוטא, אבל הוא לא חייב. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, לא כי, אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא. כל כהן שלא משלם מחצית השקל, חוטא חטא, עובר עבירה, וגם הכהנים חייבים במחצית השקל. טוב, לכאורה רבן יוחנן בן זכאי צודק, מה פתאום? למה שכהנים לא ישלמו מחצית השקל? ממשיכה המשנה ואומרת, אלא שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמם. וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. מנחה רגילה נאכלת לכהנים. אבל אם כהן מביא מנחה, המנחה שלו לא נאכלת. אומרים הכהנים, הועיל ועומר ושתי הלחם שלנו ולחם הפנים שלנו, היאך נאכלים. מהכספים הללו של מחצית השקל עתידים לקנות קורבנות ציבור. ובתוך קורבנות הציבור יש גם מנחות. אם הכהן ייתן מחצית השקל, המנחה הזאת תהפוך להיות מנחת כהן. אם היא תהיה מנחת כהן, אסור יהיה לאכול אותה. אבל אנחנו יודעים שלהלכה צריך לאכול עומר, צריך לאכול שתי הלחם, צריך לאכול לחם הפנים. לכן אומרים הכהנים, אנחנו לא רוצים לתת מחצית השקל, כדי שהקורבן לא יהפוך להיות קורבן אישי פרטי שלנו. זאת טענת הכהנים. אז מה ישיב רבן יוחנן בן זכאי לכהנים? למה בכל זאת טוען רבן יוחנן בן זכאי שגם כהנים חייבים במחצית השקל? התשובה מצויה ברמב"ן על התורה. הרמב"ן עומד שם, הרמב"ן בתחילת ספר ויקרא, בתחילת פרק א', עומד על הבחנה יסודית מאוד בין שני מושגים. כותב הרמב"ן, שאם יתנדבו רבים להביא עולה, עולת השותפים היא. מה בין שניים משתתפים בקורבן ובין עשרה או אלף שנשתתפו בו. אבל אומר הרמב"ן, קיץ המזבח, הבא מן המותרות, כלומר קורבנות ציבור, לב בית דין מתנה עליהם, ולפיכך היא עולת ציבור. טוען הרמב"ן, יש הבדל עקרוני בין קורבן ציבור לבין קורבן שותפים. קורבן שותפים שייך לכל אחד ואחד באופן פרטי, באופן אישי. אילו שתי הלחם, אילו לחם הפנים, היו קורבן השותפים, באמת אי אפשר היה שכהן ייתן מחצית השקל. כי לכהן הייתה שותפות וחלק בקורבן, וממילא אי אפשר היה לאכול את הקורבן, כדי מנחת כהן. אבל, אומר רבן יוחנן בן זכאי לכהנים, אומר הרמב"ן, מחצית השקל לא מקנה בעלות. כל אדם מישראל, כולל כהנים, נדרש לתת מחצית השקל, כדי להשתייך לכלל ישראל. אבל האם נכון לומר שהקורבן שייך אישית פרטנית לכל אחד? מה פתאום? בשום אופן לא. הקורבן שייך לכלל ישראל ככלל ישראל, כישות כללית. זו לא בעלות פרטית ואישית של פרט זה או פרט אחר, אלא בעלות כלל ישראלית. בעלות של כל האומה היהודית. במאמר המוסגר יש רעיון שהאחרונים מאוד מאוד השתעשעו בו, רבי עקיבא איגר בתשובה כותב שאישה לא צריכה להתפלל תפילת מוסף. נשים לא מתפללות תפילת מוסף. מסביר רבי עקיבא איגר, אישה לא נותנת מחצית השקל. אני מפורש שנשים פטורות עם מחצית השקל. קורבן מוסף הוא קורבן ציבור. אז מלא שחרית מנחה ערבית, תפילות אבות תקנו, לכן גם אישה יכולה להתפלל. אבל תפילת מוסף, שהיא תפילה שהיא רק כנגד קורבנות ציבור, איך אישה יכולה להתפלל? הרי אין לה חלק במוסף, היא לא נתנה מחצית השקל. כך מציע רבי עקיבא איגר. כל האחרונים צועקים עליו, בדיוק לאור הסוגיה שלנו. כל האחרונים משיבים לרבי עקיבא איגר, מה פתאום? נניח מישהו שכח, לא נתן מחצית השקל, אז זהו, אז הוא לא יהודי יותר? הוא לא חלק מעם ישראל? קורבן התמיד לא בא גם עליו? קורבנות המוספים לא באים גם עליו? אישה היא ודאי חלק מכלל ישראל, ולכן היא יכולה להתפלל מוסף. מחצית השקל היא לא תיתן. כלומר, אישה לא נתנה מחצית השקל, ובכל זאת יש לה חלק בקורבן. הכהן כן נתן מחצית השקל, ובכל זאת זה לא מנחת כהן. זאת מנחת ציבור. מנחת כלל ישראל. זה אם כן היסוד העקרוני שאנחנו למדים מן ההלכה הזאת של קורבנות הציבור, וזה בעצם מחזיר אותנו לשתי הסוגיות שבהן פתחנו, הסוגיה בנדרים והסוגיה במגילה, שמבחינה בין שותפות במובנה הרגיל, גם אם היא שותפות גדולה של הרבה אנשים, לבין ממון שהוא ממון ציבורי, ממון שהבעלות עליו איננה בעלות פרטית, אלא בעלות ציבורית גדולה הרבה יותר. אם כן, לפנינו כמה וכמה גדרים הלכתיים של ממון ציבורי, והשאלה למי בדיוק הוא שייך. שייך לכל הציבור בשותפות? אולי הוא שייך למלך כנציג של כל הציבור? אולי בכלל אין עליו בעלים? הוא מוגדר כהפקר? אם נאמר שממון ציבורי, ממון הפקר, איך אפשר לעשות מכירת חמץ בצהל? זה הפקר, זה לא שייך לאף אחד. אז אף אחד לא יכול למכור? טוב, כנראה זה לא הפקר, כי הכסף של הצבא הוא לא כסף הפקר, זה לא כל מי שרוצה יכול לקחת. שר הביטחון מחליט מה לעשות עם הכסף, הרמטכ"ל מחליט מה לעשות עם הכסף. אבל האם זה אומר שזה שלו? האם הוא זה שמוסמך למכור? זאת כאמור שאלה גדולה מאוד. ידידי הרב חנן השפרן עסק רבות בנושא הזה, כתב קונטרסים מאוד מאוד ארוכים בנושא. למשל בסוף ספר הלכה כסדרה שעוסק בהלכות מזוזה, ישנו קונטרס מדגמי, ממש קצר, יחסית שעוסק בנושא הזה. ובתוך הדברים שם כותב הרב שפרן, ניסיון להשוות לחלוטין את ממון המדינה לאחת מהרשויות שנידונו לאל, כלומר כל הדוגמאות שהזכרנו, לא יצלח. וזאת משום שבכל רשות ישנם צדדים הדומים לממון המדינה וצדדים אחרים השונים ממנו. מהתבוננות בכלל הסוגיות נראה שבעלות המדינה היא מושג ממוני ייחודי, ולא ניתן להשוותו באופן מלא לאף ישות ממונית אחרת, אלא רק לדמותו לעניינים מסוימים לרשות ממונית אחת ולעיתים לרשות אחרת. על כן, בכל מקרה יש לחקור את שייכות הדין לממון הציבורי, וממילא לאזור רשות ממונית יש להשוותו, ואילו דינים ניתן ללמוד מרשות זו. אם כן, הרב שפרן מציב כאן לפנינו אתגר, אומר שממון המדינה, ממון הצבא, קשה לאפיין בעלות מוגדרת גם לאור כל המונחים שעליהם דיברנו, ולכן הוא טוען למעשה צריך לבחון כל מקרה לגופו. בעזרת השם בשיעור הבא התייחס לכמה דוגמאות נקודתיות, לכמה דוגמאות פרטניות מן ההקשר הזה. למשל, כמו שאמרתי, הרב שפרן כאן בספר בהלכות מזוזה, דן בשאלה האם יש חיוב, מי חייב במזוזה בצבא, שאלה שנשאלת הרבה מאוד פעמים מתחום אחר לגמרי, שאלת השבת אבדה. אדם מוצא ציוד צבאי, למי הוא צריך להחזיר אותו? למעבד? אולי הוא צריך להחזיר אותו ליחידה? אולי צריך להחזיר אותו לשלישות הראשית? זה דוגמה אחת, דוגמה שלישית שבה פתחנו מכירת חמץ, מי מוסמך למכור את החמץ שבצבא, וכן הלאה, בעזרת השם, בשיעור הבא, נזכור כמה וכמה דוגמאות מן ההקשר הזה, מן התחום הזה, בשאלה של מה אופי הבעלות של הממון הציבורי, ממון המדינה, ממון הצבא, ומה ההשלכות שיכולות להיות להגדרות הללו.